ספר חדש, ראשון בסדרת עיונים ומחקר בספרות ילדים בהוצאת מגנס. למה לחתול יש מגפיים? מאת הפרופסור יגאל שוורץ, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות הישראלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא לוקח את המעשייה הזאת בנוסח של שרל פרו מסוף המאה ה-17 ומפרק אותה לגורמים כדי לנסות להבין מדוע היא הסעירה אותו עוד מילדותו. הפרופסור שוורץ, שלום.
היי רון, אני שמח להיות עורך בתוכנית שלך.
גם אני שמח לארח אותך. ואולי נתחיל באמת בשאלה שבה אתה פותח את הספר, למה דווקא החתול במגפיים עורר בך חרדה בילדותך? כי אני יכול לחשוב על מעשיות מפחידות בהרבה, למשל אמי ותמי, הנזל וגרטל במקור הגרמני, עם המחשפה שמפתמת ילדים כדי לאכול אותם, זה סיפור אוכר שלווה שתמיד עורר בצמרמורת.
כן, אני מוכרח להודות שיש המון סיפורים גרמניים,
כן.
שהם אוכרי שלווה, ואני בכלל חושב שסיפורי העם והמיתוסים של עמים הם עדות די נכוחה לאופיים, ויש מי שירוג אותי בגלל שאני אומר דבר כזה, אבל אני באמת חושב ככה. ואני לא היחיד שחושב ככה, אני חושב שרוב הסיפורים שהצרפתים ימצאו, ביניהם שרל פרו, שככה במידה מסוימת הוא אבי אבות ה... שפי המעשיות והעיבוד הספרותי שלהם המשוכלל, הם כאלה סיפורים שהאימה נמצאת בהם בצורה פחות גלויה מה שבסיפורים הגרמניים. כשאתה קורא הנזל וגרטל, אתה ישר מבין איך אחרי זה אנשים לקחו ילדים או אנשים והכניסו אותם לתנורים, כי יש להם את זה כבר בתוך הסיפורים, לא נעים להגיד. גם הצרפתים, וזה לאורך כל הספר, הם פשוט אוהבים טיפוסים מאוד מתוחכמים, אוהבים לרמות את המערכת, בעיקר את הטיפוס הזה, החתול הזה, שהוא מין ממזר כזה שמצליח לעבוד על כולם דרך זה שהוא מוצא את הנקודות החלשות שלהם. ובגלל זה הוא הפחיד אותי, כי הוא קשה לעמוד בפניו. כשאתה רואה מחשפה, מחשפה, מה אתה עושה? מחשפה. אבל כשאתה רואה מין דבר חתול במגפיים, אתה בא לך להתפרץ בצחוק, אבל הוא קצת יותר מסוכן מהמחשפה בסופו של דבר.
כן. טוב, אני לא חושב שיש מישהו שאינו מכיר את מעשיית החיות המפורסמת ביותר, אבל בוא נזכיר ככה במשפט אחד את תמצית הסיפור. חתול ארמומי ורב תושייה, כמו שאמרת, שהוא ענק בירושה לבנו הצעיר של תוכן עני, מצליח להעלות אותו לגדולה בדרכי עורמה, ולהשיא אותו לביתו של המלך. מי הוא שרל פרו, ומה בעצם הוא עושה למעשייה הזאת שלא הוא המציא אותה, נכון?
נכון. זה באמת הסיפור, כי אני, שאני פלשתי לתחום הזה, שהוא לא תחום הלימוד המקורי שלי, או ההתמחות המקורי שלי, אלא תחום אהבתי ממש. כאילו, יש לי קיר בבית, שכולו רק גרסאות של סיפורי ילדים ומיתולוגיות. וזה מה שעושה לי את זה, אני מוכרח להודות. תשמע, הוא ישב, הספרים הגדולים, כמו שאתה בטח יודע, נכתבים בצמתים גדולים. סרוונטס, כל מיני דברים מהסוג הזה שעומדים על איזה סף בין תרבות שיש לה קודים מסוימים לתרבות שיש לה קודים אחרים. ואז הם יכולים לשחק עם כל הנימנים והמוענים למיניהם. ישב האדון הזה פרו, בתוך משפחה נורא עשירה בפריז, שהיה ליד בכל דבר, ואחרי זה הוא גם נעשה איזה מזכיר של האיש הכי קולבר הכי חזק בפריז.
שר אוצר בחצרו של לואי 14.
לגמרי. והוא הריח את זה, שזה שיא של תרבות, של מלך השמש, לואי 14, שעם השיא תבוא גם המפלה, כמו שאנחנו תמיד יודעים שזה קורה, כאילו, שבאמת תרבות הופכת להיות מאוד ענינה, מאוד, ואז באה שלב הדקדנטי, ואחרי זה היא קורסת, וה... ברברים במרכאות נכנסים והופכים ליד ליד תרבותים, זה לא אני המצאתי את המהלך הזה, והוא חש את הרקע הזה, הוא גם חש את המתח העצום שהיה בחצר בין האצולה הישנה שהיא מדורי דורות לבין האצולה החדשה שקנתה את מעמדה בכסף, המון תחכים, ובתוך כל הדבר הזה, בתור פוליטיקאי משופשף, הוא יצר סיפור שהיה יכול לדבר עם כולם ביחד, וכל אחד חשב שהוא בעדו ונגד השני, ולהפך. זאת אומרת, ממזר בלתי רגיל.
אבל הוא בכל זאת הולך פה על חבל דק, כי הוא מציג בחצרו של המלך לואי 14. אגב, זה ממש שיחת המשך לשיחה שעשינו על מולייר בשבוע שעבר, כשציינו 400 שנה להולדתו. פרו נולד 6 שנים אחריו. אז גם פירו משעשע את מלך השמש, אבל הוא לא קצת מסתכן כשהוא מספר למלך סיפור על מלך פטי שהולך שולל אחרי חתול, ומסיע את ביתו לצעיר חסר ייחוס, ופירו עוד מוסיף מוסר השכל שבו הוא אומר שתושייה וחריצות שוות אלפי מונים מקניין שעובר בירושה. אני מניח שזה מסר שלא החליק בקלות בגרון של האצולה הצרפתית הגבוהה.
נכון, זה נכון לגמרי, אבל מצד שני הוא גם אומר שמי שחושב, זה שני מוצר, הבאת מוסר השכל אחד, יש מוסר השכל שני שאומר שמי שחושב שבגדים יפים וקניית מעמד בכסף יכולה לא יהיה לו שישכח מזה, כי באמת יש, זאת אומרת, הוא נתן פתחון פה כמעט לכולם, זה מין, תשמע, שאני חושב על מה זה ספרות גדולה או מה זה אומנות גדולה, אני חושב על... על גם מולייר בהקשר הזה, הוא דוגמה נהדרת, הוא על מי שמכניס את עצמו כמו הודיני ל-100 אלף תסבוכות ומצליח לצאת משם ולעשות שימוש בכל הכבלים שקשרו אותו כדי ליצור מופע רעבתני של שחרור. זאת אומרת, הסיפור הזה, כמו שאני ניסיתי להראות, כל מילה בו היא... יש לה כמה וכמה אפשרויות של פירוש, בערך או כל משפט יש לו כמה וכמה אפשרויות של פירוש. וכן, הוא הסתבך עם כולם. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אם אתה בא לסיפור הזה עצבני ופרנואיד, אז אתה יכול בתור תוכן נורא להתרגז שככה עשו לך, אתה יכול להתרגז נורא בתור חתול, שהדבר היחיד שחושבים עליו זה שאפשר לעשות ממנו זה לפשוט את אורו ולאכול אותו ולעשות ממנו פרווה, ואתה בוודאי בתור מלך יכול להתעצבן שהמלך בסיפור הזה מוצא כמו שוטה מושלם, שלא לדבר על הבת שלו, שרק מסתכלת על מישהו וישר מתאהבת בו ולא מבינה שום דבר מהחיים שלה חוץ מהצורה החיצונית. אבל העניין הוא שאם אתה בא לאותו סיפור במצב רוח אחר, אתה יכול לקרוא אותו אחרת. והוא כנראה יכול מאוד להיות, וזה אני מנסה לעשות בסוף הספר, שבביצוע מסוים, ההערה שלך החשובה, היא מושכת לכיוון הזה, שיכול להיות שבביצוע מסוים הוא יציג את זה ככה, שהאינטרפטציה שתמצא לכם בעיני הקהל...
שהוא בעצם מעביר מסרים של עזרה, אתה כותב ללואי 14, באמצעות מעשיית
לגמרי,
החיות הזאת.
לגמרי, לגמרי. הוא גם כאילו, הוא היה יכול לשבת לואי 14 ולחשוב, שמה שיש פה, יש לו יועץ נורא חכם, תראה, הוא מילא את התפקיד ששוטה או זה ממלא אצל שייקספיר. הוא זה שהוא הטיפש החכם. ואז הוא אומר, תראה, אני, חבל לי על הראש שלי, אני יודע שאתה תוריד לי את הראש, אני אצפר לך את זה בדרך עקיפה. בעצם, אם אתה רוצה, לואי, שאתה יושב מולי, תדע לך שבקרב הקהל הזה יושבים שניים, שאחד מהם הוא כל הזמן מלקק לך את כפות הידיים, והשני... הוא עומד מאחוריו בשקט מתמוי כזה, בעצם הם רוצים לעשות מהפכה.
זאת אומרת, הוא מזהיר אותו מפני שני אצילים שאולי קושרים קשר נגדו בחצר, או אפשרות אחרת שהוא מזהיר אותו מפני אי הנחת הגוברת בקרב העם, שתוביל בסופו של דבר למהפכה הצרפתית.
לגמרי, ולגמרי, וגם אני חושב שמה שהוא אומר לו, וזה עמוק ביותר מבחינתי, זה שהדרך לטפל במהפכה הזאת היא לא דרך זה שאתה תשחט את החתול ותאכל את אורו ותשים לו זה, אלא ותרוג את המתחזה, אלא שתשים לב שמדובר באנשים עם אנרגיה חדשה, ויכול להיות שכדאי לך לקחת את האנשים האלה עם האנרגיה החדשה, להכניס אותם וככה יוזרם דם חדש לתוך המערכת. שזה לדעתי המסר הכי, ואם לואי מבין את זה, הוא מבין את זה, אם הוא לא מבין את זה, הוא לא מבין את זה.
אתה, ואז, הוא מציע לו הוא בעצם אומר... לבחור לו יורש מתוך העם ולא
נכון,
מהאצולה.
כן, לגמרי, שלא תהיה המופיליה, אתה יודע, כאילו, כאילו כל העניין פה כבר, כל השושלת הזאת, תשמע, בסופו של דבר זה מה שקרה.
כמה אנשים איבדו את הראש בדרך. לסיום אי אפשר בלי שאלת השאלות, למה מגפיים? למה לא כובע נוצה או שרבית קסמים? למה החתול היה זקוק דווקא למגפיים?
זה מדהים העניין הזה, באמת מדהים, כי... וזה הכיף במעשיות, או נניח הכיפה אדומה, או כל הדברים האלה. למה נעליים? כי הוא צריך קודם להיראות בין בני אדם, והוא צריך להיראות מרשים, אז יש לו מגפיים מהודרות. הוא גם צריך להיות עם מגפיים בשביל הקטע הכי מדהים בסיפור והכי מפחיד בסיפור, כי הנעליים האלה באופן מפתיע הן מאפשרות לו להיות לתפקד כבן אדם, אבל ברגע שהוא מנסה להיות חתול בחזרה ולהגן על עצמו מלהיבלה בפה של הענק שיודע להתחפש לכל מיני דברים, כולל אריה, אז דווקא זה שהוא לא חתול אלא מתחפש, זה עומד בוחריו והוא כמעט מת בגלל זה. זאת אומרת, משהו ביהורה שלו, או בניסיון שלו להיות מישהו אחר, או להתחפש למישהו אחר, דופק אותו. כמו שדופק את הענק הזה, זה שהוא לא מבין שמול חתול לא, 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 לא מתחפשים לעכבר.
לא הופכים לעכבר, כן.
זה לא רעיון כל כך מוצלח. כן.
טוב, וחוץ מזה מגפיים, אתה יודע, זה סמל של, של כוח, של עוצמה גברית, מתקשרות נכון. עם נעלי צבא, או עם המגפיים שנעלו למשל המוסקטרים בתקופתו של פרו, והחתול לגמרי. במגפיים הוא סוג של מוסקטר.
לחלוטין, אתה צודק. ויש עוד משהו שבעיניי הכי עשה לי את זה, בגלל הסוג המוזר של החשיבה שלי, וזה שהשאלה היא למה באמת דווקא משהו שמכסה את כפות הרגליים, ולא משהו שמכסה נניח את כפות הידיים.
כן, ופה, פה הלכת כפות. ממש רחוק, פה הלכת ממש כן. רחוק.
רחוק מדי, אתה אומר.
לא, לא יודע, אבל זה נורא מקורי. רמסה שזה בעצם כן. ניסיון להסתיר את היותו סוג של שטן או שד.
נכון, נכון. איך מזהים את השטן? לפי כפות הרגליים שלו. לפי זה שרואים שיש לו רגליים של עז, כמו בפאוס.
אבל החתול שייך לטובים במעשייה.
זהו, שזה לא כל כך ברור. הוא שייך לטובים אם אתה, יש לך אנרגיה מהפכנית, ואתה רוצה שהחלשים והקטנים ינצחו, אם אתה מהעם. אבל מצד שני, אל תשכח שמדובר על מי שעושה מהפכה. עכשיו, שנינו יודעים, לצמרבה הצער, שאנחנו יודעים תמיד איך מהפכות מתחילות, הם לא נגמרו כל כך טוב. זאת אומרת, הגיליוטינה עבדה שעות נוספות שם, כמה שאני זוכר.
זאת אומרת שהחתול הזה והצעיר בעליו לא יחכו בשקט עד שהמלך ילך לעולמו, ואולי יתפסו את השלטון קודם.
לגמרי, אבל אני גם רוצה להגיד לך שבאמת העניין הזה של מעשיות, תראה, איזה אגדה עובדת עליי, מת עליה שהיא מאוד דומה לזה, זה ג'ק ואפונה פלא, האנגלית. עכשיו תראה, אצל האנגלים אין מהפכות. זה לא נגמר כמו פה, זאת אומרת, בסוף הכל מסתדר ואיכשהו וזה, וענק נופל והמשפחה הזה, אבל אין פה איזה עניין של סטן וגירוש הסטן ותתת כל מיני דברים כאלה, וגם לא מכניסים אנשים לתנורים. זאת אומרת, הסיפור הצרפתי הוא סיפור של באמת סוג של חברה שמתאפשרות מהפכות שאולי הסוף שלהם מביא תקווה גדולה לאנושות, אבל משהו קורה באמצע שהוא לא כל כך סימפטי, ויש חברות יותר שומרניות כמו החברה הבריטית, שאני מעריץ לא קטן שלה, שהם עושים דברים גם בלי מהפכות, או בלי מהפכות נניח, בלי מהפכות כאלה שגובות חיים של אלפי בני אדם.
למה לחתול יש מגפיים? ספר חדש בהוצאת מגנס. הפרופסור יגאל שוורץ, תודה רבה.
המון תודה, רון.